אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא סיכונים בחיים. שיעורנו לרפואת שי חיים בן חי הרחל, לרפואת איילת השחר בצרה, לרפואת רפאל שמואל בן סימה. ישנם לא פעם סיכונים שבני האדם צריכים לקחת כדי לשפר עמדות, עשייה, הנהגות. האדם באופן טבעי יכול להיות ביישן, חששן במעשים שלו, אבל חשוב לזכור שהחיים הם באופן כללי הרבה ניסוי ותהייה. אנשים מחפשים ביטחון, ביטחון מוחלט, שאני ידע מה יהיה, איך יהיה. אם אני אעשה א', התגובה תהיה ב', אם אני אעשה ג', התגובה תהיה ד'. לפעמים זה אכן כך, אבל בהרבה מדי מקרים זה לא כך. האדם, אם יהיה חששן מדי במעשים, הוא יפספס הרבה מהחיים. החיים זה הרבה ניסוי, וככל שנתרבה בניסויים להתנסות, כך באופן טבעי האדם יהיה חכם יותר, פיקח יותר, יבין יותר. האדם רוצה לשפר מערכות חברויות, האדם רוצה לשפר מערכות שלום בית, האדם רוצה להשתפר בתחום החינוך וההורות, האדם רוצה להשתפר בתחום ההכנסות, בתחום הכלכלי, הוא חולם על כל כך הרבה דברים. אבל כשהוא שוב ושוב חולם מהדברים, אומר לעצמו כמה משעמם לו מה שהוא עושה יום יום. הוא רוצה להשתפר, אבל הוא מפחד שמא יעליב אותו, שמא הוא ייכשל, שמא הוא יאבד כסף, שמא הוא לא יצליח. הוא רוצה לפתוח עסק, אבל הוא ודאי לאחר מכן ייכשל, לא יצליח, ינצלו אותו, לא כדאי בכלל. ובכך האדם הזה מצד אחד פוחד להיכשל, מצד שני הוא מקבל את החיים שהוא לא רוצה שיהיו לו. מה יכול האדם לעשות? האדם לא יכול לקבל ביטחון. הנבואה היא לא בידיים של בני האדם. הנתון מה יהיה בעתיד הוא דבר לא ידוע. בני האדם מתמודדים עם סיכונים בחיים שלהם. סיכונים כלכליים, גופניים, רגשיים, חברתיים, עסקיים, ועדיין לא אמרנו את כל הסיכונים שיכולים להיות. אבל לעתים קרובות בני אדם נמנעים מסיכונים שיכולים לעזור להם להגשים פוטנציאל שיש להם. האדם מפחד לקחת סיכון, להיות נחמד יותר, יצירתי יותר, יוזם יותר, או הפוך, לשים גבולות, להיות נחוש, להיות נחרץ, לשים גבולות לאנשים שהוא מרגיש שמנצלים אותו. האדם שוב ושוב מתקשה לקבל החלטות חשובות בחיים שלו. האדם חולם מה הוא היה רוצה לעשות, אבל הוא לא נוקט שום צעד, שום פעולה בשביל להגיע למקום הזה. הוא מפחד, הוא חושש מה תהיה התוצאה, איך הוא יתמודד עם משבר, איך הוא יתמודד עם קושים. לא פעם האדם מקבל החלטה בעקבות דחף. למה? למה האדם אימפולסיבי? בהרבה מאוד מקרים האדם מקבל החלטה בצורה אימפולסיבית, מכיוון שהחשיבה להחלטה מעוררת יותר מדי חרדות. הוא מתחיל להתלבט, האם כדאי להיות נחמד? האם כדאי ליזום קשר? האם כדאי לעשות פעולה זו אחרת מבחינה כלכלית, מבחינה רפואית? הוא מפחד מההחלטות. היות שההחלטות מעוררות אצלו חרדה ולחץ, הוא נמנע ממפגש עם ההתלבטות, והוא חורץ, והוא מחליט בצורה אימפולסיבית. האימפולסיביות לא פעם מגיעה כי האדם לא מצליח לשהות בחוויה, בהתלבטות, בהבנה שיש צד לכאן ולכאן, ובואי נסה להחליט. ודאי שלא נחפש סיכונים, נמעט את הסיכונים. יחד עם זאת, סיכוי וסיכון תלויים האחד בשני. כגודל הסיכון, בדרך כלל גודל הסיכוי. יחד עם זאת, בטוח שאין כל הזמן סיכוי, לכן ניקח סיכונים בצורה מדודה. אבל חשוב לדעת שבחיים לוקחים סיכונים. והפחד עוצר את האדם מלגלות את האומץ. האומץ לא יגיע כשאדם ירגיש בטוח בעתיד שלו. האומץ לא יגיע כשאדם יקבל תשובות ברורות. האומץ לא יגיע כשאדם יהיה רגוע. האומץ מגיע כשאדם לא יודע מה יהיה בעתיד. האומץ מגיע כשאדם מפחד, ובכל אופן הוא פועל. לא פעם כשאדם חושב על סיכון הוא מתמלא בדמיונות על התרחישים הגרועים ביותר, ואז הוא גם בוחר לא להסתכן. אמנם נכון שהוא אומר לעצמו, יכול להיות שיהיה רע, אבל כך הוא אומר לעצמו, אבל לא כך הוא מאמין. הוא אומר לעצמו, יכול להיות שיהיה רע, אבל הוא מאמין שיהיה רע מאוד. הוא נוקט עמדה ופעולה או הימנעות כאילו בוודאי שיהיה רע, ולכן הוא נמנע מסיכונים. הוא נמנע מהחלטות חדשות בחייו. כשאדם לא יודע להעריך סיכון מול סיכוי, הפחד גובר. הפחד מפני סיכון מוביל לו פעם להימנעות. אבל יש צעדים שיכול האדם לנקוט כדי להגדיל את האפשרויות של פעולה בחוכמה. איזו חכם הרואה את הנולד, האדם מחלקל את צעדיו. נכון שאדם צריך לדאוג כלפי העתיד, כי אשרי אדם מפחד תמיד. ואסור לאדם להיות בז לכל אדם ומפליג לכל דבר. אומר רבי עובדיה בר תנורא, אל תאמר שצרות לא יגיעו, אלא ודאי תהיה עירני, תנקוט עמדה כדי להימנע מסיכונים. יחד עם זאת, כן, לראות איזה סיכונים אני כן יכול לאפשר לעצמי לקחת בצורה נכונה, ובכך להגדיל את הסיכויים. כשאדם מתאר לעצמו, לדוגמה, סיכון שהוא אמור לקחת, אני אנסה להיות נחמד לבני האדם. אני אנסה להיות חברותי לבני האדם. אבל אני זוכר, בפעם האחרונה שניסיתי, לא התייחסו אליי. דחו אותי. פעם האחרונה שפרגנתי, קיבלתי ביקורת. פעם האחרונה שהייתי נחמד, ניצלו אותי. האדם נזכר בפעם האחרונה שהוא הסתכן חברתית ולא הצליח. המחשבות על סיכון חדש הן קשות, הן שליליות. הוא רואה את עצמו בדמיון, איך הוא נחמד והוא מנוצל. איך הוא עושה והוא מעניק, אבל אף אחד לא מחזיר לו. איך הוא נותן ואנשים מבקשים יותר ויותר. המחשבות השליליות המוגזמות מניבות פחד וחרדה שמונעים ממנו לפעול. לא עלה בדעתו למצוא דרכים להפחית את הסיכון, להגביר את סיכוי ההצלחה, אלא רק המסקנה, אני לא יעיל. אני לא שווה, אין לי לאן לצמוח. ולא פעם לרגשות של האדם אין שום בסיס הגיוני, אבל האדם מאפשר להם להשתלט עליו. במקום לחשוב מה יכול להיות, הוא מתמקד מה יקרה. הוא לא לוקח את העתיד כאופציה, אלא כוודאי. אבל סיכון לא חייב להיות א', פזיז, ב', לא מחושב. אבל הוא צריך להיות. האדם לא יוכל להימנע מלקחת סיכונים. האדם רוצה לקחת סיכון בהורות שלו, לשים גבולות, או להיות יותר נחמד, יותר אוהב, אבל זה לא הוא, וזה יהיה שונה, וזה מלאכותי, וזה חדש, והוא לא אדם כזה, והוא לא גדל בבית כזה. מבחינתו זה סיכון, זה משהו לא מוכר. ואם הילדים ינצלו את טוב הלב שלי, או אם אני אשים גבולות, והילדים יאבקו יותר ויותר, או כל דבר חדש אני אעשה בבית, לאחר מכן אני אאבד את השליטה, את הקשר, את הכוח, מה יהיה? וכך האדם מבסס את ההחלטות שלו על בסיס רגש, לא על בסיס היגיון. אבל אם נשאל בני אדם, האם זה נכון מה שאמרנו כעת? הם יאמרו כן, ודאי, אצל הרבה מאוד אנשים, אבל לא אצלי. כי אני אדם מאוד מאוד הגיוני. אני אדם ששוקל את צעדיי. האם זה כך? לא בהכרח. האדם שוקל את צעדיו בהתאם לנטיית הלב שלו. אם לדוגמה יש לאדם נטיית לב של פחד וחשש מדברים חדשים, הוא ישקול את צעדיו בהתאם לנטייה הזו. כלומר, הוא יסביר לעצמו למה זה לא כדאי, ואיזה הוא חכם הרואה את הנולד, ואשרי אדם מפחד תמיד ותחשוש מבעיות שעתידות להיות, והוא יצייר כל מיני בעיות שיכולות להיות, וכל מה שהוא אומר זה הגיוני. רק הוא לא שם לב שהמוח שלו ממוקד, מנווט רק לכיוון אחד. לבעיה, גודל הבעיה, עוצמת הבעיה, חוסר הסיכוי להצלחה, רק על זה הוא שם דגש. נכון, צריך להיות עירני לבעיות, אבל גם לשים דגש על הפתרונות, על היכולות, על העוצמות. את זה האדם הזה לא עושה. למה? כי הלב שלו כבר החליט שהוא מפחד. הלב שלו החליט שהוא לא מעוניין, ולכן הוא נמנע מלקחת סיכון. הוא חושב שהוא פועל בצורה הגיונית. הוא פועל בצורה רגשית, עם הסברים הגיוניים. וכך הוא האדם. האדם יש לו כוח מניע וזה הלב שלו. לא תמיד קל לבני האדם לקבל את זה. אבל כך אומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך. למה? כי ממנו תוצאות חיים. וכל דרך איש ישר בעיניו וזך בעיניו. האדם בטוח בדרכו. הוא נחוש בצדקתו. למה? כי הלב שלו מרגיש. הוא כל כך מרגיש חזק שהוא הצודק, שהוא מבין שהוא יודע שהוא מעריך נכונה את העתיד, ובטעות חוסר הגמישות שלו והאמונה שלו לרחשי הלב שלו מונעים ממנו להתפתח, לצמוח. ההיגיון הוא לא היגיון מוחלט, הוא היגיון מנוהל על ידי רגש הפחד. יש מקום לפחד, אבל אין מקום לתת לפחד להשתלט על הלב. כדי להעריך סיכון, חשוב ודאי לנסות לשער איזו חכם הרואה את הנולד, את האפשרויות שההתנהגות תניב, תוצאה חיובית או שלילית, למדוד איך ישפיעו עלינו התוצאות האלה. אמנם, לעתים קרובות מדי, הסיכון מעורר פחד כזה קיצוני, עד כדי כך שהאדם אומר לעצמו, על זה אני לא מוכן לחשוב, את זה אני לא מוכן לראות, מבלי בכלל להבין את התוצאה האפשרית, אם היא כל כך גרועה או לא. האדם נמנע מרעיונות, מחלומות, אפילו שהם לא מסוכנים, הם לא כל כך דרמטיים. ולגבי חלומות ושאיפות בעבודת השם, אומר דוד המלך, פתח פיך ועמלאהו. אומר בעל חובת הלבבות, המלחמה הגשמית, מלחמת הצבא בצבא, זו המלחמה הקטנה. המלחמה הגדולה זה מלחמת האדם נגד היצר הרע. זו המלחמה. ואנחנו מוצאים בהצעה של עשיו ליעקב, בוא נשאה ונלכה והלכה לנגדך. עשיו מזמין את יעקב, בוא נחיה, חיים משותפים. וזו כמובן סכנה רוחנית לבית יעקב. היה מקום לחשוב שכנגד הסכנה הזו, ישנו גם סיכוי שיעקב ובניו ישפיעו על עשיו, וביתו של עשיו השפעה חיובית. אבל הנושא הזה כבר הועלה על ידי שרה שאמרה לאברהם, תגרש את ישמעאל מחשש להשפעה רעה. למרות שידעה שרה שיצחק יכול גם להשפיע על ישמעאל. והקדוש ברוך הוא אמר לשמוע לשרה, לגרש את ישמעאל. זו הוראה לדורות, האדם צריך לחשוש, שמא משפחתו תתקלקל. הוא לא יכול להקריב את משפחתו למען האדם האחר. יעקב עומד בפני שאלה. איך להשיב לעשיו על ההצעה הנדיבה? האם לסלק אותו? לומר לו חיים משותפים לא בא בחשבון? או שמה להתחמק ממנו ולהימנע מהתנגשות ישירה? הספק הזה הוא גם במלחמת היצר. האדם אומר לעצמו, האם להילחם ביצר בצורה קיצונית? או שמה בדרכים עקיפות? אומרים בעלי המוסר, לדוגמה, האדם לומד תורה. ואז כבר אין חשק, אין מרץ. כדאי לעשות דברים אחרים? האם טוב שהאדם יאמר לעצמו, אני עכשיו מתכווה ללמוד עוד שעתיים, שלוש ועשר שעות? או שמה יאמר ליצר, נכון, אין לי חשק, אין לי כוח, רק עוד חמש דקות. אחר כך אני מפסיק, רק עוד חמש דקות, עוד חמש דקות. לא להילחם חזיתית, אלא בהדרגתיות. יעקב אבינו, לא בוחר בדרך הישירה להתעמת מול עשיו, אלא בדרך העקיפה. הוא לא דוחה את עשיו על הסף ואומר לו, מה פתאום אני לא מתכוון להתקרב אליך בכלל. אלא הוא אומר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אני אתנהלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. הוא אומר לעשיו, אל תתעכב, אתה תתקדם, אני אגיע. הוא לא דוחה את עשיו בצורה בוטה, הדרגתיות. וכך אומר רשי, אני יעקב אומר לך עשיו, אני אגיע. מתי אני אגיע? עוד יגיע הזמן, בימות המשיח. גם בפרשת ויצא, גם בספר בראשית, יעקב ונשיו נקטו בדרך המלחמה העקיפם. יעקב בא להודיע לאנשים שהשם אמר לו לשוב אל ארץ אבותיו. הוא מקדים הקדמה ארוכה, הוא מסביר להם למה הם לא יפסידו אם יעזבו את בית אביהם? גם רחל ולאה מביאות את הסכמתן לאחר מכן לשמוע את דבר השם. אחרי שתיאר יעקב את היחס הרע של לבן. למה עשה כך? אומרים בעלי המוסר. יעקב רצה להקטין את הניסיון לנשים שלו. הקדוש ברוך הוא אמר לעזוב וללכת לארץ כנען, אל ארץ אבותיו. אבל איך יאמר דבר כזה? יהיה קשה לנשים שלו לשמוע את זה. לכן יעקב רצה להקטין את הניסיון, לצמצם עד כמה שאפשר את ההתנגשות הישירה עם היצר הרע. אחרי שהם השתכנעו שאין להם מה להפסיד אם יעזבו את בית אביהם, אז יהיה קל יותר לקיים את דבר השם. כך אומרים בעלי המוסר. כך אומר החפץ חיים בספרו אהבת חסד. איך הזדרז האדם ללמוד תורה? יאמר לעצמו, היום יש לי רק שלושה דברים. א', לא נותר לחיות אלא יום אחד בלבד. רק היום הזה נשאר. לא לעשות תוכניות כל הזמן לכל השנים הבאות. וגם מוטל עליי ללמוד רק את דף הגמרא הזה. ובכלל, אני היחיד בעולם כולו שמצווה על לימוד התורה. ובי תלוי העולם. כך אומר החפץ חיים באהבת חסד פרק א' בהגעה בשם גאון אחד. כשאדם ממוקד בעשייה נקודתית, לא פעם זה יכול לעזור לאדם. מצמצם את חובת הלימוד לא לכל השס כולו, אלא לדף אחד, לפרק אחד. זה מציל את האדם מעצלות, מייאוש, מרפיון ידיים. כעת האדם לא מרגיש שיש כאן סיכון גדול, אלא יותר סיכוי להתמקד במטלה הנקודתית. אומר החפץ חיים, כל זה מופיע ונרמז, ואהבת את השם אלוקיך. איך? בכל הלב ובכל הנפש ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה, איזה דברים? אותם דברים מועטים שאתה מתעסק בהם כעת, אשר אנוכי מצווך, רק הציווי הזה, היום, רק היום הזה, זה מה שיהיה על לבביך. וכך האדם יוכל להצליח. בהדרגתיות, אם האדם יציב בפניו את כל הסיכונים ואת כל הקשיים ואת כל ההתמודדויות, לא יוכל לאדם לגייס את תכונת האומץ, את גבורת הלב, את ההתגברות על היצר, כי הוא ירגיש את הקושי בעשייה. והוא ירגיש שהסיכוי לצמוח הוא לא כל כך גדול ביחס לסיכון, לקושי, לאתגר, לכישלון שיכול להיות, לחוסר ההצלחה. וכל זה ירפה את ידיו. הוא מרגיש שהוא לא מתאים, הוא לא בדרגה. והאדם לא תמיד מרגיש את הערך שבעבודת השם שלו. הוא אומר לעצמו, או הכל או כלום. אבל עבודה הדרגתית, מה זה כבר בעל משקל? במה זה כל כך חשוב? אבל מצינו רעיון נהדר, שאומר בעל השם משמואל בפרשת תצווה. במעשה מגילת אסתר, אמרו חז"ל בגמרא מסכת גיטין, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, וזוהי פליאה עצומה. איך זכה אותו גוי לשכר גדול כל כך, שיצאו מהצאצאים שלו תנאים והם אוראים שעוסקים בתורת השם בקדושה ובתהרה. במאמר המוסגר, שואלים רבותינו, איך ייתכן שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? איך ייתכן דבר כזה? הרי המן היה מזרו של המלאק. איך קיבלו את בניו? הרי המדרש, במחילתא דרבי ישמעאל סוף פרשת בשלח, אומר המדרש כך, נשבע המקום בכיסא הכבוד שלו, שאם יבוא אחד מכל אומות העולם להתגייר שיקבלו אותו, חוץ מהמלאק שלא יקבלו אותו. הרמב״ם כתב, בהלכות איסורי ביאה, פרק י' ב', כל הגויים כולם כשיתגיירו ויקבלו עליהם כל המצוות שבתורה, הרי הן כישראל לכל דבר. והרמב״ם לא מחלק בין כל הגויים לבין המלאק, משמע שגם מהמלאק מקבלים גרים. הוא לא כתב כל הגויים חוץ מהמלאק. וגם בהלכות מלאכים פרק ו', לגבי המלאק נאמר שם הדין, שאם ישלימו עם ישראל וקיבלו עליהם שבע מצוות בני נוח, לא הורגים אותם. שואל החידה, איך דברי הרמב״ם מסתדרים עם המדרש שלא מקבלים גרים מהמלאק? אלא כנראה אומר החידה, שהרמב״ם הוא לא סבר כדברי המחילתא, הוא סובר כדברי הגמרא בסנהדרין, שאומרת שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, והגמרא בסנהדרין, הגמרא בגיטין, חולקת על דברי המדרש. והרמב״ם פוסק שמקבלים גרים מעמלק. הגאון רב חיים פלאג'י אומר, איך קיבלו מבני בניו של המן ללמוד תורה בבני ברק? הרי אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא נשבע לו לקבל גרים מצאצאי עמלק, אז איך למדו מבני בניו של המן תורה בבני ברק? אלא מה שקיבלו אותם זה אחרי שבא סנחריב ובלבל את האומות, ולכן כל גוי שבא להתגייר הוא בא מהרוב, רוב אומות העולם, כל דה פריש מרובה פריש. הוא בא לפרוש מכל אומות העולם ולהיות חלק מהאומה היהודית. הוא פורש מהרוב והוא נכלל כמו הרוב, ולכן אפשר לקבל אותו. רק לאחר מכן הופיע רוח הקודש באנשי כנסת הגדולה ונתגלה להם בנבואה שאותם שלמדו תורה בבני ברק היו מבני בניו של עמלק, המן. אבל כשקיבלו אותם, את הגירות שלהם, זה היה כשלא ידעו שמוצאם מעמלק. בעל הציץ אליעזר שואל, אז אם כן, אחרי שהתגלה לרבותינו שאותם אנשים הם מזרע המן, מדוע לא ריחקו אותם? התשובה היא, מכיוון שתורה לא בשמיים ולא משגיחים בבת כל. הנציב מבולוז'ין, הגאון בעל החזון איש אומרים, מה שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לא לקבל מעמלק, הכוונה היא בשעת מלחמה. על זה מדבר המדרש. כמו בימי דוד, שיש מלחמות גדולות, אז לא לקבל מעמלק. כוונת המדרש היא אחרי שעם ישראל נכנסו למלחמה, לא מקבלים מעמלק את מי שרוצה להתגייר. אבל משאר אומות העולם מקבלים אותם לגיור, אם הם רוצים להתגייר אפילו בשעת מלחמה נגד ישראל. אבל את עמלק לא מקבלים בשעת מלחמה. שלא בשעת מלחמה, כן מקבלים אותם. והנה אמרו חז"ל בגמרא בגיטין, בגמרא בסנהדרין, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. שאלנו, פלא עצום, איך זכה אותו רשע, המן לשכר כל כך גדול, שיצאו מהצאצאים שלו, תנאים ואמוראים שעוסקים בתורת השם. והגמרא, מסכת תענית, בדף חפתת, אומרת, אמר רב יהודה, ברי דרב שמואל בר שילת, משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. על ידי מי זה נאמר? על ידי, אמר רב יהודה, ברי דרב, בנו של רב, משמו של רב שמואל בר שילת, משמו של רב. הגמרא בסנהדרין צדיק וו אומרת כך, למדו מבני בניו של המן תורה בבני ברק, ומי הם? רב שמואל בר שילת. אם כן, מי הוא האדם שאמר מי שנכנס אדר מרמי בשמחה? רב שמואל בר שילת. ומי רב שמואל בר שילת? הוא עצמו מהצאצאים של המן. מי כמוהו יודע שגם כשיש קושי, החיים יכולים להתהפך לטובה. הוא יודע את זה מהסבא רבא הביולוגי, המן. אז איך המן זכה לכאלה צאצאים? אומר המדרש, בשעה שהעביר המן את מרדכי, שהיה רכוב על סוס המלך ברחוב העיר, אותו רשע, מה היה אומר? כתוב בספר תהילים פרק למד, ואני אמרתי בשלבי בעל אמות לעולם, השם ברצונך, העמדת להררי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבעל. באותה שעה נפלה בליבו מחשבה טובה, יש מנהיג לברא עולם, הוא הודע שהכל מהקדוש ברוך הוא. אותו רגע של התעוררות, אותה מחשבה, ברגע הזה נתעוררו בו, באמן חלקי הטוב שהיו תמונים בקרבו, יצא ממנו החלק הרע. בכל אופן באותו רגע, ולאחר מכן, הוא זכה לשכר גדול, שכר ש... מהצאצאים שלו למדו תורה בבני ברק. מזה לימוד לכל אדם, גם כשנראה לו שקשה, גם כשנראה לו שהמצב רע, לא יקטן בעיניו שום דיבור, אפילו מחשבה טובה. כי לכל דבר יש משקל, לכל עשייה יש חשיבות. אין אדם מישראל שהוא גרוע יותר מאמן, וגם בחושך והאסתר לא יתייאש. אומרת הגמרא מסכת מגילה, אמרה אסתר, אמרו, שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. אומרים בעלי המוסר והחסידות, ביקשה אסתר, תכתבו את קורות חיי, את הסיפור שלי לדורות. מה אותה צדקת חיפשה? לא כבוד, לא יוקרה, לא תהילה. היא רק רצתה שידעו ויפנימו. הנה אני אסתר, הייתי בשפל המצב, יתומה מאב ומאם, והגעתי למקומות רעים כל כך. ובכל זאת, הצליח השם דרכה והתעלתה להיות מלכה של מדי ופרס להציל את כלל ישראל מקליה, רחמנה לצלן. את זה היא רצה להשריש לדורות, שלא יתייאש אדם בשום מצב. ואומרים בעלי המוסר, לומדים את זה גם מהגמרא מסכת ברכות. אומרת הגמרא, מי שרואה אבן שישב עליה משה רבינו בזמן שעשה יהושע את המלחמה בעמלק, צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. שאלו מפרשים, למה יש לשבח כאשר רואים את האבן שישב עליה משה רבינו בזמן המלחמה נגד עמלק? האם ניצחו בגלל האבן? למה אז צריך ליתן הודעה ושבח לפני המקום? אמרו בעלי המוסר והחסידות, כדי לנצח במלחמה היה משה רבינו צריך להחזיק ידיו כלפי מעלה, כמו שכתוב בספר שמות, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. כיוון שנחלש משה רבינו, כשהוא נחלש תמכו בו אהרון וחור, אבל היות וקומתו של משה רבינו הייתה 10 אמות, כמו שכתוב בגמרא מסכת ברכות, לכן היה צריך משה רבינו לשבת על האבן כדי שיוכלו אהרון וחור להגיע אל הידיים ולתמוך, וממילא ניצחו בני ישראל במלחמה את עמלק בדרך נס. ולכן עושים ברכה כשורים את האבן שמלמדת על בחינת נפילה, על המימד של קושי, חולשת הכוח אצל משה רבינו, ללמד שגם בזמן חולשה לא ייפול האדם ברוחו, עד רבה יעשה מאמצים להתחזק, לא יימנע מלבקש מאחרים שיעזרו, יסייעו, ובהדרגתיות האדם מתרומם, האדם צומח. הוא מופיע בספר משנת אהרון, הגאון רב אהרון קוטלר, ברית כרותה לישראל, שלא תשוב היגיעה בתורה במצוות ריקם. הגמרא מסכת מנחות מספרת, אבימי שכח את מסכת מנחות, הלך ללמוד אותה אצל רב חיסדא. רב חיסדא היה התלמיד של אבימי. שואלת הגמרא, למה לא קרא אבימי לרב חיסדא שיבוא אליו? אומרת הגמרא, רצה אבימי ללכת לרב חיסדא, כך תהיה לו יגיעה גדולה יותר וסייעתא דשמיא. אומר רש"י, משום יגעתי ומצאתי. כלומר, אומר הגאון רב אהרון קוטלר, לא רק היגיעה בלימוד התורה מועילה להשיג דברים, אלא גם התורה הנלווה אל הלימוד, ההליכה ללימוד, גם היא נחשבת ליגיעה. וכל כך חשוב, למרות שמשורת הדין יכל אבימי לקרוא לרב חיסדא שהיה תלמידו, בכל אופן בחר ללכת אבימי לרב חיסדא. אולי אפילו יש בזה פגם של כבוד התורה, בכל זאת אבימי הלך אל רב חיסדא. למה? כדי שהלימוד יבוא על ידי תורה. גם דבר שמהווה עשייה, מאמץ והשקעה, מועט או מרובה, הוא מתוגמל בשכר גדול, ובוודאי כשהדברים עסוקים ברוחניות, תורה, מצוות. ואומר דוד המלך, פתח פיך ואמלאהו. הקושי לא פעם הוא רק בדמיון. זה נראה קשה, אבל כשאדם מתקדם, הוא רואה שהוא יותר מזדהה, יותר קל, יותר אוהב ויותר מתרומם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.